אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93.3 FM.
יושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, חבר הכנסת יעקב אשר, יהדות התורה, שלום לך.
שלום דוד.
מה שלומך?
ברוך השם, ומקווים ומתפללים לבשורות טובות.
תודה, עשית כבוד גדול שהגעת לכאן. אני יודע שאתה אדם עסוק מאוד, אבל אני חושב שאדם שעומד בראש אחד הוועדות החשובות ביותר, יש לו הרבה דברים להגיד, ואני חושב שכאן המקום להגיד אותם. אני שוב מודה לך שהגעת לכאן.
תודה, אני שמח תמיד להתארח.
במשך אני רוצה לדבר איתך על כל מה שאתה תרצה, גם על חוק הגיוס, גם על החלטת בגץ, גם על הצווים החדשים לחרדים, אבל ברשותך אני רוצה לדבר איתך על דבר שאתה מכיר טוב, גם ביותך ראש עיר וגם ביותך חבר וחבר, יושב ראש ועדת הפנים. המצב בצפון רע מאוד. המצב של היישובים, גם בצפון, גם בדרום, אבל בעיקר בצפון. כמה יש מפונים? 150 אלף?
100 רשמית, אני חושב, אבל יש גם הרבה, יש יותר מפונים שפינו את עצמם, מה שנקרא.
האנשים האלה חיים כבר כל כך הרבה חודשים מחוץ לבית.
זה בלתי נתפס.
ואתה אדם עם רגישויות חברתיות מאוד גדולות, ואני מכיר אותך למען הגילוי הנאות הרבה שנים. מה עושים? איך האנשים האלה יכולים להמשיך את שגרת יומם? אין להם שגרת יום. אבל מה עושים כדי לעזור לאנשים האלה?
תראה, אין ספק שהדבר הכאוב הזה שקרה, ואתה יודע, יש לזה גם מחלוקת עם... תמיד אפשר לשפוט את זה לאחר מכן בדיעבד, אבל האם זה היה נכון להתפנות באופן עצמאי ולתת מה שנקרא לנסראללה אזור ביטחון בתוך
האזור שלנו, שלנו, בתוך לא. המדינה שלנו, כן.
אבל אתה יודע, אני לא בקבינט הביטחוני ולא בממשלה, ואני קטונתי מלפסוק את הדבר הזה, אבל אין ספק שה הקטליזטור במה שקורה כרגע הוא העניין הביטחוני. זאת אומרת, ברור דבר אחד, להחזיר אותם למטווח ברווזים, זה אסור שזה יקרה בשום פנים ואופן, ולכן ברור שהעניין הביטחוני הוא יהיה זה שיחליט, וכמובן מבחינתנו צריך להגיע לפתרון ביטחוני. מה עושים עד אז? אז אנחנו ניסינו ומנסים ונעשים דברים, זה לא שלא נעשים דברים, נעשים דברים, ויש סיוע כזה וסיוע אחר שתמיד לוקח גם את הזמן המיותר של הבירוקרטיה הישראלית שברובה היא פקידותית וכו' וכו'. אבל החשיבות הגדולה היא לתת לראשי הרשויות לתחזק את הקהילות, לתחזק את האנשים, לתחזק את הלכידות שלהם, לתחזק אותם גם בפיזור שלהם. אז אתה יודע מה פירוש? לאחד משהו מפוזר. אתה צריך לזה אמצעים, אתה צריך לזה תקציבים, כי אם אתה רוצה לעשות פעילויות כאלה ואחרות, אתה רוצה לעשות פעילויות תומכות נפשית, אתה רוצה לעשות פעילויות חינוכיות, אתה חייב שבתי הספר יעבדו בצורה כזו או אחרת, לא משנה איפה, אבל במקום שזה יאפשר להם להיות ביחד, אותם ילדים שנמצאים באותו מקום. וגם לגבי הטבות במיסוי וכל הדברים האלה, הדברים מגיעים ונעשים, הם נעשים לאט מדי, עם הרבה בירוקרטיה, כמו שאמרתי, הם נעשים, לא נעשים מספיק, אבל הדבר הכי חשוב הוא להכריע את העניין הביטחוני, מה שנקרא. זאת אומרת, או על ידי לחימה והזזת הכוחות שיושבים על הגבול, או בהסכם, אבל משהו חייב להיות, כי אחרת כל יום שעובר לדעתי פחות ופחות אנשים יחזרו
לבתים
שלהם, למקום שלהם.
תגיד, הנושא הזה עכשיו של ההצעות של המנהיגים של איראן על החיסולים שעשינו, חלק מהם על פי מקורות זרים, אומרים בעצם לאנשים האלה משהו נורא מפחיד. 72 שעות הקרובות תהיינה קריטיות, אנחנו נתקוף את ישראל גם מאיראן. זה אומרים המנהיגים שלהם. אתמול שמעת רק כמו שכל עם ישראל. אנחנו מוכנים למלחמה בעורף? אנחנו מדברים על זה, אני שואל את השאלה הזאת, גם אותך שאלתי בעבר, את כל מי שהיה כאן, במיוחד את השרים, שהיו אחראים על הנושא הזה, והנושא של העורף והפגיעה בעורף זה אחד הדברים שהכי מפחידים את האנשים, בעיקר בצפון, אבל גם בתל אביב.
ברור. מה שמפחיד את תושבי העורף, זה באמת הדברים של הפגיעה בעורף. להגיד לך שמדינת ישראל מוכנה באופן מלא לדברים האלה, לא. והראיה הכי גדולה זה שכל מיני פרויקטים שהוחלטו ותוקצבו, אם זה למשל מיגון הצפון וכל הדברים הללו שהוחלטו כל לפני שנים, עד היום אנחנו לא נמצאים במצב שבו כל אזור הצפון, לא רק האזור בארבע קילומטר, מבחינתי זה צריך להיות התשע קילומטר והלאה, היה צריך להיות ממד או מקלט בכל בניין, ואפשר היה לעשות את זה, גם היה תקציב לעניין הזה, לא קידמו את הדברים האלה.
מי השם?
יש הרבה מאוד עבודה. תראה, מי השם זה משהו מתמשך לדורותיהם. זה אין מישהו מסוים. בסוף, מדינה אשמה, ממשלה אשמה, אם היא לא מגיעה לדבר הזה. בדרך כלל זה נופל לענייני תקציב ודברים לסוג הזה. עכשיו, גם כשאושר תקציב, הרי מה קורה? כשאתה מאשר תקציב, והתקציב הוא נכלל כבר אצלך בתוך המשרד שלך, מגיע שנה אחר כך שצריך לתקצב את אותו משרד, מגיע שר והמנכ״ל שלו לישיבה עם האוצר.
רואה שלא השתמשו בזה, יכול לקחת את הכסף?
לא, רואה השר והמנכ״ל רוצה ליישר תקציב עכשיו על דברים נוספים, אז אומרים לו באוצר, תראה, יש לך פה את החמישה מיליון של המיגון, אני אשר לך להשתמש בזה שתי מיליון למשהו מאוד מאוד חשוב, במקום שהאוצר יביא עוד כסף, אז הוא מטרים את הכסף, מסית אותו בתוך אותו סעיף תקציבי. זאת מחלה ישנה של קופאים, של אנשים ששומרים על קופה, וזה בסדר, אבל לפעמים צריך להסתכל. כי אמרתי לא פעם בוועדות לאחרונה, בחודשים האחרונים, אמרתי, כמה עלה לכם הפינויים? כמה עולה לכם המלונות? כמה עולה לכם כל הבתי הרחב והכל? את כל הכסף הזה, אם הייתם משקיעים במיגון, לא הייתם צריכים לקחת את כל האנשים.
וכמה יעלו לכם חיי אדם, אנשים יפגעו.
זה לא לדבר על זה, חיי אדם אני לא אוהב לתמחר בכסף, אני אסתכל עליו.
אבל זה בני אדם.
עכשיו, שאר המערכות, תראה, אני יודע שמשרד הבריאות, אני יודע שחברת החשמל, אני יודע, נעשית עבודה כלפי השאלה ששאלת על המוכנות. להגיד לך שהכל ידפוק כמו שצריך? לא. ואתה יודע, אני גם איש מאמין, שבא ואומר, אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות שלנו, אנחנו מתעלים לקדוש ברוך הוא שיושיענו, אתה יודע, הכל זה הרי כפסע. אתה ראית השבוע את המחזה הזה של שעתיים, שעתיים וחצי, שבאולפנים לא היו בטוחים אם הוא חוסל או לא חוסל. בהתחלה חוסל.
טוב, זה הזהירות.
בהתחלה חוסל, אחר כך פתאום ראית את כולם בדאון כזה והכל. הכל בסוף, אנחנו מתפלים לקדוש ברוך הוא, ומקווים שנעבור את התקופה הקשה הזאת.
ישבתי צריכה בישיבות של ועדת הפנים ואיכות הסביבה, בכמה וכמה ישיבות. בצד שמאל של האולם עמדו משפחות חטופים, שנתת להם באמת את כל הכבוד, ואני...
רק עמדו, בדרך כלל יושבים.
ישבו ואחר כך עמדו, חלק עמדו עם שלטים.
נכון.
בצד שמאל של האולם שלך, עמדו כאלה שצעקו להמשיך את המלחמה, ללחוץ על החמאס, לא לוותר.
פורום תקווה, זה נקרא.
פורום תקווה. בצד ימין עמדו אחרים, אני חלילה לא מנסה להביע שום דעה פה, כי קטונתי. וראיתי גם את הכבוד שרכשת לאנשים האלה. אמרו עכשיו לשחרר את החטופים, עכשיו להפסיק את המלחמה ולשחרר את החטופים. ואתה מסתכל לצד שמאל, ואתה שומע דעות של משפחות חטופים, ובצד ימין דעה הפוכה לגמרי. ואני רוצה לשאול אותך, שאתה יושב בכיסא שלך, ואתה מסתכל על שני צידי האולם שלך, מה עובר לך בלב?
קודם כל עובר לי בלב הרבה המון, המון כבוד לאנשים האלה, והמון רגש. זה אנשים שבאים מהכאב שלהם. אנשים שנאבקים לא רק על האמת שלהם, יש אנשים אידיאליסטים שנאבקים על אמת. פה האנשים האלה נאבקים על הילדים שלהם, על האחים שלהם, על האבא שלהם, באמת שלהם, איך שהם מבינים ותופסים אותה. אז קודם כל אני מכבד את הדעות הללו, ואני אומר לך, אצלי בוועדה עד היום עשרות ישיבות, אולי אפילו כבר יותר, ויותר מדי, זאת אומרת צריך איך אני תמיד מאחל להם שאני לא אראה אתכם שבוע הבא, שכבר תהיו בבית עם בני משפחותיכם, עם החטופים. אבל עד היום אני נותן את הזמן ונותן את הכבוד ונותן לאנשים ומדברים מהפורום הזה ומדברים ממתי החטופים ומדברים כולם, כולם יכולים להגיד את הדעה. מה זה מבחינתי משכנע אותי לאן, לכאן ולכאן? שתי הדברים צודקים, גם ההסתכלות קדימה כדי באמת שזה יהיה הפעם האחרונה שיצטרכו לעבוד ככה בעזרה ושלא יחזר לנו 7 בספטמבר, אבל פעם שנייה הבהילות והעדיפות של חיי אדם שנמצאים כרגע, ואני מקווה שהממשלה, ואני סומך על העניין הזה, על החלטת ממשלה שתהיה, שתדע לאזן בין הדברים הללו בצורה הנכונה, שאין ספק שהקדימות הזאת של פדיון שבויים ופיקוח נפש היא קדימות, היא צריכה לבוא באחריות, ואני מאמין שזה מה שיהיה. אנחנו לא נהיה אלה שנערים קשיים או נבוא ולהגיד לממשלה, למה עשיתם ככה, למה עשיתם ככה, אנחנו מגבים לגמרי כל החלטה קשה שתהיה בממשלה.
וזה בדיוק מה שהייתה אמורה להיות השאלה הבאה שלי, ענית על חלקה, אתה מרוצה מתפקוד הממשלה?
תראה, זו שאלה מכשילה, בגלל ש...
מתעצל.
לא, בגלל ש... להיות מרוצה מתפקוד הממשלה, מכל ממשלה, ואני אומר...
הריינג' רחב מדי, אתה אומר.
זה רחב מדי ולא... יש לי הרבה מחשבות, יש דברים שלא צריכים לקרות. אני לא אוהב את, את החלק גדול מההתנהלות והדברים, אבל בסך הכל אני חושב שיש הלאום גדול מאוד על הממשלה כדי להפיל אותה.
לא מתאמים עניינים, אתה אומר.
זה מאוד ענייני. שמישהו אחר רוצה להיות ראש ממשלה,
לא, כן, אבל אתה מאוד. אומר, לא מתאמים שבעצם...
הרבה פעמים חלק מהביקורת שבאמת צריך לתת לממשלה, נעלמת בגלל שכל הזמן ביקורת. זאת אומרת, אתה יודע, כשאתה בא ומישהו אומר לך, פה לא עשית טוב, ופה לא עשית טוב, פה לא עשית טוב, אפילו מילה אחת, איפה כן עשית טוב, אז אתה אומר, אתה יודע מה? אין פה ביקורת, יש פה החלטה שאני לא טוב. אני חושב שההרגשה הזאת, יש מקומות שאתה, אתה לא מוצא מילה אחת טובה, שמוצאים במקומות מסוימים להגיד על, על ראש הממשלה, על החלטה אחת טובה, רבע החלטה טובה, כלום. עכשיו, כשאתה רואה את הבום, בום, בום הזה על הראש, על כל דבר ועל כל דבר, אז אתה בא ואומר, זה לא ענייני. אבל אם אתה שואל אותי, יש דברים שיש לי ביקורת, אבל אני אומר אותם.
אתה רואה, להגיד... השאלה הפכה לבורה מאוד. טוב.
גם התשובה.
אני רוצה לשאול אותך לגבי המעצר של החיילים. לפניך היה פה משה סעדה, פגשת אותו אצלי, והשאלה שאני רוצה לשאול אותך זה, כל עם ישראל וגם האויבים שלנו ראו את המעצר של 9 חיילים ששומרים על נוח'בה. 9 חיילים שהובאו והוצאו על ידי חיילי צה"ל מהמשטרה הצבאית החוקרת שהם רעולי פנים. וכולם ראו את זה, כולל האויבים שלנו. לכל צהלות האויבים שלנו, אפילו הייתי אומר. האם זה היה מחויב?
אני לא...
אתה לא צריך להיות עורך דין.
לא התעמקתי הרבה בסוגיה, ואני גם לא עורך דין, ודאי לא כמו, ואין לי את הניסיון של משה סעדה ואחרים. אין שום ספק בדבר אחד. שכל השור שנלווה עם זה מיותר לגמרי. זאת אומרת, אנחנו עם כרגע עם כאוב. גם אותם חיילים שהיו ונמצאים ומשרתים ונמצאים היום לשרת את המדינה בתוך המקום הזה שנקרא שדה תימן, תאמין לי, אני לא יודע ממה הם בנויים, צריכים להיות בנויים מאוד לתלפיות כדי שזה לא ישפיע. אתה יושב ורואה את חילות האדם האלה מולך כל הזמן וברור שזה עושה משהו. אז יכול להיות שאנשים טעו, ואם אנשים טעו הם צריכים לשלם על זה, וצריך לבדוק את זה, וצריך לעשות מה שצריך לעשות. אבל השואו הזה, הרצון הזה של המה יפית, להראות לכולם, הנה אנחנו, מדינת ישראל,
להראות לעולם ולבית הדין בעד.
ועוצרת בהשפלה את, את הזה כשאתה עדיין בחשדות, כשאתה עוד לא יודע ברור למה. למה היה צריך את האזיקים? למה היה צריך את כולם בבת אחת? למה זה צריך להיות בצורה כזאת? למה לבוא עם מסכות? אני חושב ש, הנה שוב, העודף הרצון הזה והעודף, זה לא משפטיזציה, זה כאילו לבוא ולראות, הנה תראו אנחנו כשרים, צריך להיות חכם, לפני שאתה כשר תהיה חכם וכשר, ככה אתה לא נותן, מה נגרם מזה? נגרם קרע בתוך העם, נגרם הרגשה נוראית לבני המשפחות שלהם, נגרם באופן אוטומטי, כבר חצי העם אומר, לא מעניין אותי מה הם עשו, עכשיו אני אתמוך בהם כי השפילו אותם, חצי העם יגיד הפוך, מה עשיתם? הפרקליטות הצבאית, מה עשיתם? ואגב, הודה ראש אקה והודו אחרים שהיה פה כשל, למה אנחנו מחכים לכשלים האלה ולא יודעות לזה אחר כך?
כל מילה בסלע. אני רוצה לדבר איתך על פרויקט המטרו. הכנסת אישרה סופית בהחלטה היסטורית את פרויקט התחבורה הגדול בגוש דן. אתה מכיר את זה? למה אתה צוחק?
שנה ורבע, 14 ישיבות של הוועדה, של שעות רבות מאוד.
קלעתי לדעת חכמים?
קלעת לדעת חכמים. זה בהחלט היה, זה החוק הפרויקט התחבורתי המשמעותי הגדול ביותר במדינת ישראל, פרויקט של בסביבות 150-170 מיליארד.
24 רשויות.
24 רשויות, 120 תחנות, דפויים, ואני גם, אתה יודע, בעברי הייתי ראש עיר שקידם מאוד את הקו האדום של הרכבת הקלה. המטרו הוא דבר הכרחי, הוא דבר חשוב. אגב, המטרו התחילו לדיונים עוד בקדנציה הקודמת, אצל יוליה מלינובסקי, שהייתה יושבת ראש ועדת המיזמים או משהו כזה, ואני כחבר, אני כמעט החבר היחיד מוועדת הפנים, הוועדה הזאת דאז, שהשתתף בכל הישיבות, היו לי גם הערות והשגות, שעכשיו בקדנציה הזאת תיקנתי אותם, אבל בהחלט עשינו דבר גדול, שהדבר המרכזי מבחינתי, השינויים הגדולים שעשינו, וזה הצלחתי מה שנקרא לשכנע את האוצר, על הדברים האלה.
הורדת מס, זה עבודה שלך.
הורדת מס ההשבחה, היטל ההשבחה, שהיה גבוה מדי, ועשינו אותו דיפרנציאלי לשנים שייתן בוסט הפוך, שזה רק ייתן לזרז.
הבוסט היות וגם קבעת סד זמנים.
בדיוק, אמרתי, מי שרוצה לבנות, לא להתמסחר על הקרקע.
עד 31 לדצמבר 23.
לבנות 31 לדצמבר 23, יש לך 60% תשלומת, ואם לא, זה קופץ ל-72%. והדבר הנוסף, וזה הכי חשוב, אתה ודאי גם נוכחת לראות את זה כתושב גוש דן, או הרבה ראו את זה. העבודות שנעשו ברכבת הקלה, ונעשות גם היום ברכבת הקלה, גורמות לעסקים מסוימים שנמצאים סמוך לאזורי הבנייה והפיתוח של התחנות. מזקים אדירים. חנויות שירדו באופן רציני במספר הקליינטים שלהם.
חנויות נסגרו.
חנויות שנסגרו והכל. אני אילצתי, ובסוף האוצר הבין שזה לטובת העניין. האוצר הקציב לעניין הזה חצי מיליארד שקל, חצי מיליארד שקל, לצורך פיצויים שיקבעו כמובן מקריטריונים, לפי קרבה, לפי פתחים, לפי...
הורדת מחזורים.
לא, אני לא רציתי להיכנס לעניין.
באמת? למה?
כי מה קורה בו? כשאתה צריך לבוא ולהוכיח את הנזק,
זה כבר בעיה, אתה צודק.
אתה צריך לקחת רואה חשבון רציני,
צודק.
שיבוא, אין לך כוח, אתה בקושי מחזיק את הקיוסק הקטן שלך, עכשיו אתה תביא רואה חשבון.
צודק.
מי מרוויח מהורדה, מכזה דבר? אלה הגדולים, הגדולים. שיש להם רואה חשבון, שעובד בשבילהם, נכון. 24, 6, ומביא להם את התוצאות. אמרתי לא. תקבעו קריטריונים, מי שעומד בקריטריונים האלה יקבל את הזה. כולל כסף במקום ארנונה, שאנשים לא ישלמו את הארנונה ולא יקבלו על זה שיפוי, כולל פיצוי נוסף. הם צריכים להעביר לנו תוך כמה חודשים לאישור הוועדה את הקריטריונים שכבר הנחנו אותם. זאת בשורה ענקית, מעבר להרבה בשורות ששינינו, אבל הנה פרויקט. הרי אתה יודע, תמיד אומרים, מה עושים החברי כנסת החרדים? דואגים רק לעצמם, דואגים רק ל... לא היה נושא אחד שהוקדש עליו כל כך הרבה שעות בישיבות מאחורי הקלעים והכל, אבל זה תורם למדינה, זה תורם לגוש דן, זה ייתן דחיפה מאוד גדולה להתפתחות של גוש דן, ואני גאה בעניין הזה.
יישר כוח. אני רוצה להגיע איתך לנושא אחר, אם תרשה לי.
פה אתה בעל הבית.
ישבתי, לא, זה נוגע אליך. ישבתי בכמה וכמה ישיבות שלך בנושא למשהו שחשוב מאוד למדינת ישראל. רשת החירום שתהיה בזמן נפילת הסלולר, ותהיה בוודאות. אנחנו רואים את זה גם אם שיש התאספות של הרבה מאוד אנשים, אין סלולר, כי כולם מנסים. והייתה התנגדות של היועצים המשפטיים.
כן, מדובר על הסדרה של התחום הזה של
אנטנות של חובבי רדיו.
אתה אחד ממהם.
נכון, לכן אני מאוד זהיר בשאלות. וזה עבר ועדת שרים, טרומית, ראשונה, הגיע לוועדה שלך, והיה שם אפילו, הייתי אומר, קצת התלהמות הרוחות, נקרא לזה קצת. ואני מוכרח להצדיע לך, אם מותר לי, על הדרך שבה פירקת את ההתנגדויות.
תראה, זה לא, המילה הנכונה היא לא פירקתי את ההתנגדויות. מילה נכונה זה פירקנו את הנושאים ומצאנו את את החיזוקים הנכונים כדי שההתנגדויות שחלקם
קיבלתי היו... קיבלתי את התיקון.
זה הכל, אני מאוד מאמין בהידברות. אני מדבר גם עם היועצים המשפטיים ואני נותן להם כבוד כל עוד שעומד מאחורי זה איזשהו משהו הבנה. אני לא אוהב שבאים אליי לישיבה, יש סוגים כאלה של יועצים משפטיים, לא כולם אגב, יש הרבה מאוד והם אומרים יש קשיים משפטיים, אני תמיד צוחק בישיבת, בתחילת ישיבה, אני אומר, יש קשיים משפטיים, הכי קל זה לבוא להגיד, יש קשיים משפטיים, ואתה יודע, מי פה בא לה רק זה. אני כן מאמין, ואני האמנתי בחוק הזה, ולא רק בגלל שאתה הסברת לי את החשיבות שלו, ואחרים הסבירו לי, אני גם ראיתי את זה ונוכחתי את זה בדברים שהתפרסמו בתקשורת.
שבעה לאוקטובר, מה יותר מזה?
אני חושב שהנושא הזה, כשהוא מוסדר, והמדינה הסדירה את זה היום, בחוק התקשורת, ולכן גם עשינו את התיקון
לחוק התקשורת.
מחוק התכנון ובנייה לחוק נכון. התקשורת, כי אני חושב שהדבר הזה הוא נכון. אממה, כשהגיעו נציגי הצבא, ושאלו אותם, האם צריך את זה? אז לצערי הרב, אחד המחלות שיש לנו בדברים הללו, וגם לא אני אומר את זה, אומרים את זה אחרים, כי אם אני אגיד את זה, יתקפו אותי, מה אני נותן ביקורת על הצבא? אבל אני אגיד לך רק השבוע בישיבה אצלי, רם בן ברק ואחרים, כהנה ואחרים, לפעמים הצבא לא יכול, לא מתאים לו לבוא ולהגיד, כן, יכול להיות שתהיה קריסה בתקשורת, ואולי 2-3 חובבי רדיו יצליחו לגשר ולקשר ולהעביר מסרים בזמן אמת שיצילו אנשים. כן, למה לא להגיד את זה? אז בוועדה הם לא אמרו את זה, בוועדה הודיעו לנו מפיקוד, אין, אנחנו לא חושבים שצריך.
אתה רוצה שאני אגלה לך
משהו? וכאן שאלו במשרד המשפטים, אז אם הצבא לא אומר, אז זה...
נכון.
וכאן קם דווקא מישהו ממשרד התקשורת, איש מקצוע, שבא ואמר, רבותיי, אני לא ביטחוניסט, אבל אני אומר לכם מפורש, הדברים האלה מקובלים בעולם, היו הרבה אנשים שניצלו בעולם בכל מיני רעידות אדמה, ואסונות טבע כאלה ואחרים, בזכות אותם חובבי רדיו. ברגע שאני האמנתי בזה, חתרתי להגיע כדי להעביר את החקיקה הזאת, ועשינו את זה בסופו של דבר, בהסכמה, בהסכמה רחבה של חברי הכנסת ודאי, וגם יחסית בהסכמה גם של אותם אלה שהתנגדו.
נכון. ואני רוצה לגלות לך משהו שלא אמרתי לך. אחרי שהסגן אלוף מפיקוד העורף אמר שהוא לא, הוא לא תומך בזה,
אני לא, הוא לא נגד, אנחנו לא צריכים את זה.
אנחנו לא צריכים את זה, בדיוק.
הכוחי ועוצם ידי הזה, אני לא אוהב את זה.
זהו, אז נפגשתי...
לא אוהב את זה.
אז נפגשתי עם הבוס שלו, אלוף משנה, שישבנו אצלו במשרד, והוא אמר, זה לא היה על דעתי. והוא אמר לי עוד יותר מזה, תזמין אותי לוועדה, ואני אגיד מה העמדה של הצבא, אבל כבר לא היה צריך את זה, כי אתה כבר הגעת להבנות... שלך.
ההרגל הזה, הרגלים האלה, הביטחון, אתה יודע מה, אני גם לא אוהב למשל מה שקרה ביום יומיים האחרונים, כל החלוקת בקלאות האלה וכל הדברים האלה. יש דבר שנקרא
צניעות.
בנפול אויביך אל תשמח. בוא, זה לא סתם התורה אומרת את זה, וזה לא סתם האמירה שזה. עזוב, אנחנו לא צריכים להיות כמוהם. אנחנו לא צריכים להיות כמו האנשים ההם. יכולים לשמוח, להודות לקדוש ברוך הוא על הניסים, להודות לכוחות הביטחון שעושים את המאמצים שלהם. אני לא חושב שאנחנו צריכים להיות בזה. ואותו דבר גם אני אומר, הצבא מגיע, אומר דברים. עברנו 7 באוקטובר שאנחנו לא מצליחים להבין איך עברנו אותו והכל. הרבה פעמים זה יכול לקרות מאיזשהו זכיחות, מאיזשהו זה, לא צריך אף אחד, רק אני... לא יודע.
יזמת הצעות חוק פרטיות בנושא משכנתאות למעבר בין בנקים, שזו בעיה מאוד גדולה. בוא תרחיב בבקשה.
זה נקרא מחזור משכנתה.
מחזור משכנתאות,
כן. עשית משכנתה לפני כמה וכמה שנים.
השתנו התנאים, אתה עדיין תקוע עם התנאים הישנים.
הצלחה השתנה והכל. עכשיו אם אתה רוצה למחזר את המשכנתה, ולמחזור משכנתה זה בשתי אפשרויות, או לחפש בנק אחר שיציע לך הצעות יותר טובות, או שהבנק שלך יציע לך הצעות יותר טובות. לצורך כך היה צריך לעבור ויה דולורוזה בלתי נגמרת של תלך תבוא ותחזור ותביא אישור ועוד אישור. אנחנו, אני הגשתי הצעת חוק, בנק ישראל בהתחלה לא אהב את זה, אחר כך התחבר עם זה, אני מוכרח להודות לאנשי בנק ישראל ולנגיד, הולכנו את זה שנה, זה עבר, נדחה היישום שלו בגלל חרבות ברזל, הולך להיכנס נדמה לי בחודש הקרוב, היום בן אדם יוכל פשוט לעשות המחזור משכנתה בקליק. הבנקים הם יעשו את העבודה ביניהם, הם יעבירו את הניירת מאחד לשני. אגב, הוספתי את הצחת חוק נוספת, שגם הביטוח שאתה עושה בשביל משכנתה, ביטוח החיים, הרי מה קורה? עשית עכשיו ביטוח חיים, אתה אחרי שנתיים עושה משכנתה, אחרי אותו לך ביטוח חיים חדש. ואז מתחילים לחפש וזה, תתחיל עוד פעם את הזה, ואז אומרים, רגע, אבל לא עלה לך קצת הלחץ דם בשנתיים האחרונות, אז בוא נעלה לך אותו עוד קצת, שנעלה לך את המחיר. אז גם כאן עשינו הצעת חוק, שיהיה מוטב, שזה יעבור, הביטוח החיים יעבור אוטומטית, גם כן בתנאים מסוימים. אלה דברים שישחררו את השוק, ונותנים לשוק לעבוד, במיוחד בתקופה הזאת, שהריבית גבוהה, ואנשים קורסים, אנשים רוצים לשנות את, 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 את הסכום שמשלמים כל חודש וכו'. ואני גאה בעניין הזה, ויש לי עוד כמה וכמה דברים שבאמת בשיתוף פעולה עם, עם הנגיד והצוות שלו, אנחנו מקדמים יפה מאוד.
ראית את הסרט עלת בלאומילך?
בוא נאמר, קראתי את הספר. אני יודע על מה אתה מתכוון.
נו.
ו?
נו, על מה אני מתכוון?
לא יודע, זה משהו ש... נו. חוסר תאום בין רשויות.
זה אחד, אבל שתיים, אם היית צופה בסרט, יש שם קטע ממש מצחיק. שבה הם באים למשטרה, ואני מתפוצץ מצחוק שאני רק חושב על זה, ומנסים לתאר את רמת הרעש של הבולדוזר, ועושים קולות של בולדוזר. אתה הצלחת בהפחתת רעש משמעותית של כלים הנדסיים כאלה ואחרים, שיושבים מתחת לבית של מישהו ומשגעים אותו עד שהוא משתגע.
כן, אנחנו... בעניין הזה, גם במטרו וגם בחוק תשתיות לאומיות, למרות שהיו...
הבנת מיד למה אני מתכוון.
למרות שהיה דרישה ממשלתית, מה שנקרא, מאחר ומדובר בתשתיות לאומיות, וחשוב, אז מה שנקרא לתת להתפרע בעניין הזה, אנחנו לא נתנו, הגבלנו את הדברים בצורה טובה.
בידוד אקוסטי, כל הדברים האלה.
את הספים כדי שיחייב ברגע שהמדינה לא עומדת בסף, שבו אנחנו שמרנו עליו בחקיקה, היא תחייבת לתת או בידוד אקוסטי או כל דבר אחר, חלונות, איתום חלונות, מיזוג שצריך, בדברים האלה אני חושב שזה א' ב' שאנחנו חייבים לשמור עליהם.
אתה יודע מה מצאתי את עצמי? עובר על הצעות החוק שלך, הן לא בומבסטיות, אבל הן משנות את החיים של האדם הפשוט. הצעת חוק נוספת שלך, ביטול מס רכישה בקניית דירה לילד יתום. חלק מהאנשים לא מבינים בכלל מה אתה מבלבל להם את הראש. אבל אני חושב שברגע שעזרת לכמה אנשים, ליתומים ולאלמנות, בשביל זה אתה בכנסת.
וכשעשיתי את זה, זה עוד היה לפני השביעי באוקטובר, שאחרי זה,
נכון.
לצערנו הרב התווספו לרשימה המזוויעה הזאת עוד כמה יתומים ועוד כמה אלמנות. והרעיון בה... רשות המיסים, כשאדם קונה נכס על שם הבן שלו, אם הבן הוא עד גיל 18, הוא חייב לשלם מס רכישה, כי אחרת אומרים, בן אדם ישים על שם של הילדים שלו
30 דירות.
ולא ישלם מס רכישה. ואנחנו פה החרגנו בחוק, שכשילד יתום, הרי מה קורה? ילד, האבא נפטר, נהרג, האמא נפטרה או נהרגה. החיים משתנים אחר כך. ויש זמן מסוים שעכשיו או עזרה של הציבור או עזרה משפחתית, הסבא והסבתא של אנשים מבוגרים וגם האמא או האבא שנותרו באים ואומרים אני רוצה לסדר את הילד הזה, לדעת שיש לו נכס, כשהוא יגיע לגיל 18, 20, 25, והתחתן, יהיה לו את, את הקורת גג שלו. והחרגנו את זה שעל זה לא יצטרכו לשלם מס רכישה, וזה אכן עבר בוועדת כספים בסופו של דבר. גם 3-4 שנים הולכתי את החוק הזה, הרבה שרות לבנות צמחו לי, אבל הגענו לדבר הזה. וגם עכשיו בשבוע הבא בכינוס מיוחד של הפגרה יש לי הצעת חוק משלימה שגם מורידה קצת בירוקרטיה מעניין, כי כדי לתת את האישור הזה היום אתה צריך אישור של של אפוטרופוס ובית משפט, ואנחנו עכשיו שינינו בהצעת חוק ממשלתית, הוספתי את הצעת חוק הפרטית שלי בתוכו, והסתפקו באישור של האפוטרופוס, שהוא אחראי, האפוטרופוס הכללי כמובן, שיבדוק ויישר את זה. זאת אומרת שגם לא ייקח הרבה זמן. עכשיו, למה הזמן הוא פה חשוב? כי אתה רוצה לקנות דירה לאותו ילד יתום וזה, אתה בשוק דירות, אף אחד יחכה לך עד שתביא לו את האישורים ותלך ותחזור, המחיר יעלה והוא ינקור את הדירה למישהו אחר. אז גם את זה אנחנו משלימים השבוע. ואני אומר עוד פעם, זה הייעוד שלנו, הייעוד שלנו לטפל בכולם, אבל לטפל באלה שנופלים בין הכיסאות ואלה שצריכים את הסיוע, ועל כך גאוותנו.
קידמת את החוק הביומטרי. כל כך הרבה דיברו על זה, כל כך הרבה דיברו על זה, וזה התקדם בעצלתיים.
יש כמה חלקים בביומטרי. מה שאנחנו עכשיו קידמנו, זה סגרנו פרצה, שבאותם ימים שזה כבר עבר, שעבר החוק, היה את אותו סיפור על ה... תייר המחבל, אתה זוכר שפני שבועיים שלוש,
כן.
מישהו שהגיע לארץ,
לא זוהה על ידי המערכת.
לא זוהה, והלך ותקף עם סכין, אני לא זוכר מה קרה, אם הצליח או לא הצליח, אני כבר לא זוכר. והצעת החוק הזאת הייתה, ושוב, גם פה היו דילמות. האם לקחת ממנו זיהוי בצורה כזו או בצורה אחרת, כן בכוח, לא בכוח, ואז מתחילים כל המשפטנים והדברים. עכשיו אני... גם אומר, אנחנו לא צריכים ללכת בכוחניות, אבל אם מגיע תייר שלא יודע להסביר את עצמו למה הוא מסרב לתת את טביעות האצבע שלו, אז צריך לקחת ממנו בכוח.
צודק, אבל
אם לא, להגיד לו דבר אחד, אתה יודע מה? סע, חזרה, אל תיכנס.
למה בארצות הברית וגם באירופה הדברים האלה הם כל כך ברורים ומובנים מאליהם? למה?
זה הצעת חוק לא שלי, זה הצעת חוק שרשות האוכלוסין קידמה, ואני קידמתי את זה בוועדה, היה על זה כמה וכמה דיונים, ואני חושב שזה דבר שגובל ממש פיקוח נפש. אנחנו צריכים לעזור למשטרת הגבולות ולמשטרה ולכוחות הביטחון לסגור את גבולות הארץ בצורה המיטבית, גם אם יגידו שאנחנו פחות נחמדים. כמו שאתה אמרת, בארצות הברית במקומות אחרים לא יותר נחמדים
הרבה פחות. אז קודם כל נעמת לנו מאוד, סיימנו את הרעיון, אבל נשארתי עם הרבה טעם של עוד. אז אני רוצה להזמין אותך שוב, בעוד כמה זמן. יושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, חבר הכנסת יעקב אשר, יהדות התורה. תודה.
תודה לך, דוד, ושיהיה בשורות טובות, ושבת שלום לכולם.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.